ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף חף חת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שמורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה, ולפני שנתייחס לטקסט הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים, תחת הכותרת נושא, וכתבנו: בירור מהי כוונת המשנה והדקטני נולד לו מום וכו', לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא עד 30 יום. אני 30 יום, א', הנולד מום תוך שנתו, ב' או הנולד מום אחר שנתו. הגמרא, אמרנו, 8 שורות מראש העמוד, נולד לו מום בתוך שנתו של הבחור, רשאי לקיימו כל 12 חודש, לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא עד 30 יום. איבאי אלוהו, תשימו לב, יש כאן שאלה ארוכה עם מבנה של א', או דילמה, עוד כמה שורות אתם רואים את האו דילמה מפותל, עם פס מפותל, ב', היכי, איבאי אלוהו, היכי כאמר, איך נוכל להבין באיזו סגנון או באיזו דרך יש להבין את המשנה? א', נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, ולאחר שנתו נמי 30 יום. או דילמה, היכה דנולד בו מום בתוך שנתו של הבחור, רשאי לקיימו כל 12 חודש, כלומר מי שנולד המום, כך רש"י מפרש, ותו לא. והיכה דנולד בו מום אחר שנתו, אינו רשאי לקיימו אלא 30 יום. אז הצגנו שני הצדדים של השאלה בהבנת המשנה. אז אנחנו רוצים להתמקד אותם 30 יום שהוזכרו במשנה. על מה מדובר? המשולשים שאתם רואים הם ניסיונות ליישב השאלה הנ"ל. כך כתבנו בשוליים. תשמע דתניא, בכל בזמן הזה, זאת אומרת אין בית המקדש ואין טעם ראוי, בכל טעם אינו ראוי לכלום. בזמן בית המקדש היינו מקריבים בכל טעם, כלומר בלי מום, כקורבן. בזמן הזה בכל טעם אי אפשר לשחוט אותו, כי שוחטים רק אם נופל בו מום. אז בכל בזמן הזה, עד שלא נראה להראותו לחכם, כלומר עד שלא נפל בו מום, רשאי לקיימו 2 ו-3 שנים. ומי שנראה להראותו לחכם, נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש. אחר שנתו אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד. ואנחנו צריכים להוסיף פה שיש הווה אמינא, שאפילו הווה אמינא שנולד מום בתוך שנתו. אז אנחנו נקרא עוד פעם, אחר שנתו, אם הבחור עבר שנה, אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. אבל מפני השבת אבידה לבעלים, הבעלים פה זה הכהן, אמרו רשאי לקיימו 30 יום. אנחנו נגיד שהגמרא עוד מעט היא תגיד, גם שקראנו את המקור הזה יש עדיין מקום לשאול, זה לא 100% ברור. אבל לפני שנעלה את השאלה הזאת, מה חושבת הגמרא להסיק מהברייתא הזאת שהבאנו עכשיו? אנחנו נפנה לרש"י קצת למעלה מפה. אחר שנתו אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד, וכעס על כדאיתך הנולד בו מום בתוך שנתו קי וקטני, אבל מפני השבת עבדה לבעלים, דהיינו כהן, אני מדלג על הקטע ששמנו בסוגיים, אמרו רשאי לקיימו 30 יום, והיא לא משכח כהן, ואתה לא מוצא כהן, שוחתו ומלכו עד שימצא הכהן. על מה? אז מה חושבת הגמרא להסיק מכאן? 30 יום, זאת אומרת, הנולד מום בתוך שנתו קי. אנחנו דילגנו על כמה שורות ברש"י, אז נחזור לקרוא אותם עכשיו. אבל מפני השבת אבדה לבעלים, דהיינו כהן, מה זה, מה הקשר, מה זאת מהשבת אבדה לבעלים, דהיינו הכהן, דשמה אם ביד ישראל הוי היי בחור, לא משכח כהן למת פילי וישחית לי, ואם הישראל ישחוט אותו ככה בלי למצוא כהן, יסריח הבשר. אז אנחנו רוצים להתחשב בכהן שלא יפסיד הבחור, אז אנחנו אומרים שיש ארכת זמן, עוד 30 יום, ואם גם בתוך אותם 30 יום הוא לא מוצא כהן, אז שוחתו מלכו עד שימצא כהן. מה שרצתה הגמרא להסיק מכאן, שהשיעור זמן של 30 יום זה מדובר במצב שנולד מום בתוך השנה, בתוך שנתו. אבל כפי שאמרנו, זה לא 100% ברור. נחזור לגמרא, ועדיין תבאי לי, רש"י כותב, ועדיין תיבאי, דברייתא גופה איכא לספוקה דאיכא למימר הדקתני לאחר שנתו אין רשאי לקיימו, דהכי כמה נולד לו מום לאחר שנתו אין רשאי לקיימו וכולי. ועלה קי, ועל הנסיבות האלו כתוב אבל מפני השבת אבדה וכולי. אז עכשיו אנחנו נראה את ספק שבגמרא, בהבנת המקור שקראנו. ועדיין תיבאי לי 30 יום אחר שנתו או דילמה קודם שנתו, רש"י כותב או דילמה קודם שנתו, כלומר אם נולד מום קודם שנתו, נמי כאמר דלאחר שנתו 30 יום. נמשיך בגמרא, תשמה נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו. זאת אומרת, הבחור מגיע לכמעט שנה שלמה, רק פחות 15 יום, ונולד מום. משלימין לו 15 יום אחר שנתו. שמע מינה. עכשיו רש"י. משלימין לו 15 אחר שנתו, על מה? 30 יום דקתני מתניתין הנולד בו מום לאחר שנתו קי. דאי נולד המום בתוך שנתו אפילו יום אחד, כלומר יום אחד לפני סיום שנתו, לקה למימר דנתב לי אחר שנתו 30 יום, דלת לי אלא השלמה כדקתני בברייתא, ושמינה מינה דאי בתוך שנתו נולד המום חודש או שלושה חודשים, רשאי לקיימו עד שנתו. דהה כתיב, בפסוק כתוב שנה, והיא לאחר שנה נולד מום או קרוב לסיום שנתו, יבינה לי 30 יום משנולד המום. אז אם זה בתוך שנתו, יקבל 30 יום בתור השלמה, דהיינו הימים החסרים לקראת סיום השנה פלוס המספר הימים עד 30. אז אנחנו נחזור לגמרא. מה שאמרנו מסייע לרבי אלעזר, מה שאמרנו זה מהווה סיוע לרבי אלעזר. תשימו לב, יש כאן אות א', כתבנו אות א', אצל הגמרא, כי עוד שתי שורות ב', יש איקה דיאמרי, ובצד כתבנו שני לשונות ברבי אלעזר בעניין נתינת 30 יום למום שנולד בבחור. אז אנחנו ממשיך בגמרא ונאמר שמה שאמרנו עד כה מסביר רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, נותנים לו 30 יום משער שנולד בו מום. מתי הוא יקבל סך הכל 30 יום משנולד מום? זה אם נולד המום אחר שנתו. ואם המום נולד תוך השנתו, תוך שנתו, נגיד קרוב לסוף השנה, ניתן לו 30 יום, אבל לא 30 יום אחר השנה, 30 יום מלידת המום, והיינו על ידי צירוף הימים משנולד המום עד סוף שנתו. היינו מקודם דוגמה כזאת, שנולד מום 15 יום לפני סוף שנתו של הבחור, אז יקבל 15 יום עד סיום השנה, פלוס עוד 15 יום עד אחר השנה, להשלים את ה-30 יום. אבל יש עוד לשנה, איקה דיאמרי, אמר בלעזר, מניין לבחור שנולד בו מום בתוך שנתו, שנותנים לו 30 יום אחר שנתו. כאן זה לא עניין של השלמה, פה יש לו חבילה של 30 יום אחר שנתו להשאיר את הבחור אצלו, למרות שנולד המום תוך שנתו. אבל זה אומר, אם נולד מום תוך שנתו, יש לו תוספת 30 יום להחזיק הבחור, שנאמר לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. והדרשה הוא כך, איזהו, מה זה שנה בשנה? אילו הן ימים החשובים שנה? הווה אומר, אילו 30 יום. יש מושג בהלכה, וזה מופיע בעוד כמה מקומות, ש-30 יום בשנה נחשב שנה. מטבעי, ויש קושיה על שיטת רבי אלעזר, נולד לו מום ב-15 יום בתוך שנתו. ראינו את זה מקודם, שנולד מום 15 יום לפני סיום שנתו של הבחור, לפני שהוא הגיע לגיל שנה, משלימים לו 15 יום אחר שנתו. השלמה אין, מי אבל לא, אבל לתת לו חבילה של 30 יום נטו אחר שנתו, זה לא רואים. ורבי אלעזר הוא אמר שאם נולד מום תוך שנתו, הוא מקבל 30 יום שלמים אחר שנתו. לא רואים את זה כאן. תיופתא דרבי אלעזר, תיופתא. אז לפי הלישנה של רבי אלעזר באיקא דאמרי, רואים דחייה מהציטוט של המקור שקראנו עכשיו. לפני שנתקדם, שוב פעם נסתכל בשוליים, יש לנו כותרת נושא, המראה מום לחכם אחר שחיטת הבחור. המקובל הוא להביא בחור חי שיש חשש מום, לראות אותו לחכם לפסוק עליו האם זה מום קבוע או לא. אבל כאן אנחנו נדבר על מי שהביא בחור שחוט לחכם. המשנה, השוחט הבחור ומראה את מומו, כבר לאחר שחיטה, ונמצא מום קבוע, רבי יהודה מתיר, אפשר לסמוך על הבדיקה כזאת גם כן. אז הוא מתיר. רבי מאיר אומר, הועיל ונשחט שלו על פי מומחה, אסור. מתי הוא הביא את זה למומחה? אחר שכבר נשחט, אז השחיטה של הבחור לא היה ברישיון בפסק, בהוראה של המומחה. המומחה כאן מדובר על מומחה לפסוק על מומים. יש להבדיל תמיד בין מום קבוע למום עובר, מום שאינו קבוע, עובר. רק על סמך מום קבוע ניתן לשחוט הבחור מחוץ לבית המקדש. מי שאינו מומחה ורואה את הבחור ונשחל על פיו, הרי זה ייקבר וישלם מביתו. הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, בדוקין שבעין, אם מדובר בתופעה הזאת בעין, דוקין שבעין, יש פירושים שפס לבן יוצא מלבן העיניים לתוך השחור. זה אחד מהפירושים שראיתי. אז במקרה של זה, שדוקין שבעין, דקולי אמה לא פליגי דאסור, אם הביאו בחור שנשחט ולהראות לחכם, והוא רואה שהדוקין שבהן הוא קבוע, אי אפשר לשחוט על פי זה. למה? בפני שהן משתנים, רש"י כותב משתנים בפני צר מטעם משתנה העין, ואף אגב דאשתא מתחזי קבוע, למרות שעכשיו אחרי שנשחט התופעה נמצא נראה כקבוע, מום שלא היה מתרפא, יהב יחזי להם החיים, אבל מתחזי עובר. אם היינו מראים אותו בחור עם העין הזה לפני שחיטתו, היה יכול לראות אחרת. ולכן אי אפשר לסמוך על ראיית דוקין שבעין אחר שחיטה, כי הגמרא משמש במילה משתנים, יש, הם מסוגלים להשתנות מלפני שחיטה, דאז היה נראה כעובר, לאחר שחיטה לא נחלקו אלא במומין שבגוף, כגון שנוצר סדק באוזן. בזה יש מחלוקת בין תנקמה, דהיינו רבי מאיר, ורבי יהודה. התנקמה הוא רבי יהודה. דרבי מאיר, שהוא מחמיר, סבר גזרינן מומין שבגוף עתו דוקין שבעין. אנחנו לא נתיר על בסיס מום שרואים אחר שחיטה, למרות שברור אותו מום היה גם נחשב קבוע לפני שחיטה, כי ממש הסדק באוזן לא משתנה בשעת שחיטה. בכל זאת, למרות שמדובר במה שברור מום קבוע גם לפני שחיטה, רבי מאיר אומר אנחנו נאסור עתו מקרה של דוקין שבהן, שאמרנו על זה לכולי אמר יש לאסור, לא לסמוך על כך שהדוקין שבהן כעת אחר שחיטה נראה קבוע. אם היו רואים את זה לפני השחיטה לא היו מתירים שחיטתו. ורבי יהודה שמתיר במומין שבגוף שהראו אותו לחכם אחר שחיטה, סבר לא גזרין המומין שבגוף עד הוא דוקין שבעין. תניה נמי הכי, השוחט את הבחור מראה את מומו כמובן אחר השחיטה, רבי יהודה אומר בדוקין שבעין אסור מפני שאין משתנים, במומין שבגוף מותר מפני שאין משתנים. מה שאתה רואה עכשיו היה אותו מצב לפני השחיטה, ואם נראה כעת קבוע היה מום קבוע גם לפני השחיטה והיה מותר לשחוט. רבי מאיר אומר אחד זה ואחד זה אסור מפני שהן משתנים, בין אם מדובר בדוקין שבעין בין אם מדובר במומין שבגוף, הוא אוסר השחיטה שאסור לפני שהוא אותו לחכם. עכשיו לשוני, מה שקראנו עכשיו אחד זה ואחד זה, זה היה דוקין שבעין ויש מומין שבגוף, עשו בגלל שהם משתנים, מפני שהם משתנים. סלקא דייטן מומין שבגוף מי משתנים? דיברנו מקודם על סדק שבאוזן, מה בגלל השחיטה הסדק שבאוזן השתנה ממה שהיה לפני כן? ודאי שלא. אלא מה כוונת המילים שרבי מאיר אומר מפני שהם משתנים? ככה הכוונה, מפני המשתנים. רש"י כותב מפני המשתנים, כלומר מפני דוקין שבעין שמשתנים, כפי שאמרנו זה מסוגל להשתנות מלפני השחיטה עד לאחר השחיטה. אז בגלל דוקין שבעין גזרינן למומן שבגוף אף על פי שאין משתנה, למרות שמום שגוף לא משתנים בין לפני שחיטה לאחר שחיטה, אבל בכל זאת נאסור ונקפיד לא לסמוך על שחיטה כזו עתו המקרה שדוקן שבהן, שחולי אמה שחיטה כזאת אינה אינה ראויה, אינה מתירה, כי החשש כבד שמה שנראה עכשיו כמום קבוע בדוקן שבהן לפני השחיטה היה נראה כמום עובר, וממילא אסור היה לשחוט אותו. אמר רב נחמן בר יצחק, אנחנו עוברים לעמוד ב', מתניתין נמי דייקה. אם קוראים את המשנה שלנו בדייקנות, היינו רואים שגם זו דעתו של המשנה. מה כתוב במשנה? רבי מאיר אומר, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור. שמע מינה כנסה ככנס, ראשון כנס ככנס רבי מאיר, שמע מינה, שכל השיטה של רבי מאיר מבוסס על הרעיון של כנס, כמו שאמרנו בסוף העמוד הקודם, עמוד א', שרבי מאיר גוזר מומן שבגוף עתו דוקן שבעין. רש"י, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, משורה שנייה, אתה לא משכח פי רבי מאיר שום ראותה, רבי מאיר לא רואה שום ראותה, חושה בהתר. כשמדבר במומן שבגוף, אין, כלומר אין בעיה מעצם הדבר, אין בעיה בזה שנראה אחר שחיטה מום שבגוף כמום קבוע, כי גם לפני השחיטה הוא היה מום קבוע, אלא כנסו תשחטו שלא על פי מומחה. זה הבעיה היחידה, לא בעיה בעצם המום, אלא בעיה שלא שאל כמומחה לפני השחיטה. ולכן הם מבינים שההחמרה של רבי מאיר לגבי מומן שבגוף זה רק בגלל הגזירה עתו דוקן שבעין. עכשיו קראנו מקור ציטוט מהמשנה, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, זה הסיבה שהוא עושה. אבל מה מדובר? מדובר במומן שבגוף. ממשיך רש"י, ואי בדוקן שבעין, אם רבי מאיר עסוק פה במשנה בדוקן שבעין, אבי לי למתני רבי מאיר אוסר הועיל ומשתנין, וזה לא מה שכתוב. כתוב הועיל שנשחט שלא על פי מומחה. ההקפדה שלנו אך ורק בזה שהבן אדם לא שאל מומחה. לא בעיה במום איזו, שיש איזו ספק עם מום קבוע, ודאי שזה מום קבוע. אז מה יש לנו לומר? שרבי מאיר במשנה לא מתייחס לדוקן שבעין, אלא ודאי לקר ראותה דבמומי הגוף פליגי. המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה זה סביב מום שבגוף, וכנס הכנס גזרה משום דוקן. רק חשש שאם היינו מכירים פה היינו באים להכיר גם בדוקן שבעין. אם באי אלוהו, אנחנו ממשיכים בגמרא, נגדיר את זה כהברת לשון. הנושא בצד כתבנו, האם כל דוקן שבעין משתנה אחר מיטה, או יש מקצתן שלא משתנים. אמרנו, ראינו בברייתא רבי מאיר אומר, אני מצטט ממה שכתוב בסוף עמוד א', ארבע שורה מסוף עמוד א', רבי מאיר אומר, אחד זה ואחד זה אסור מפני שהן משתנים. עכשיו הגמרא היא באה לו, מפני המשתנים וכול הוא משתני, כל דוקים שבהם משתנים אך בין המצב שהיה לפני השחיטה למצב הנוכחי של אחר השחיטה, או דילמה איקה דמשתני ואיקה דלא משתני. עכשיו וגם בי משנתנו ושיטת רבי מאיר, זה לא משנה. אנחנו נאסור בכל מקרה אכילת הבכור. לכן הגמרא שואלת, אתה שואל שאלה, אבל למי נפקא מינה? נסתכל ברש"י. אמרנו האם יש להבין מפני המשתנין וכולו משתני. רש"י כותב דכולו משתני, כל דוקין שבעים משתנין, או דילמה בדוקין גופיהו איקא דמשתני ואיקא דלא משתני. אומרו במומן שבגוף גזרינן עתו הנח דוקין משתנין. למי נפקא מינה? ממשיך רש"י, אפילו איקא דלא משתני, גם אם תגיד שיש מצבים של דוקין שבהן שלא משתנים בין לפני ולאחר שחיטה, הועיל ולא קים לן ה' משתני וה' לא משתני, כולו עשירי אם נשחטו בלא מומחה. אז כפי שאמרנו מקודם, בשאלה הזאת האם כל דוקין שבהן משתנים או יש כאלו ויש כאלו, זה לא ישפיע על שיטת רבי מאיר, או אפשר לומר אם הדיון הוא סביב דוקים שבהן לכולי אלמה, אנחנו נאסור שחיטה שלו, שהייתה שלו על פי מומחה. אז מה כן הנפקא מינה אם תגיד כולם משתנים או יש כאלו ויש כאלו? הגמרא אומרת הנפקא מינה הוא לאקחושי סעדי, עדים שהם באים להעיד שלא השתנה בבהמה הזו שנשחט שלא על פי מומחה. דהיינו עדים אומרים אנחנו רואים את הדוקין שבהן כעת, זה בדיוק מה שהוא היה לפני השחיטה. אי אמרת כול הוא משתנה שקרינינו. אם אתה אומר שכל מצבים שדוקים שהם משתנים בין לפני שחידה לאחר שחידה, והם באים ואומרים לא, זה אותו דבר מה שהיה לפני שחידה, אז הם שקרנים. והיא אמרת איקא דמשתנה ואיקא דלא משתנה, אבל אם תגיד שבמציאות יש דוקים שבהם שכן משתנים ויש כאלו שלא משתנים, סמכים עליו, היינו סומכים על עדות כזאת, ולפי רבי יהודה שהוא הוא לא כונס, היה מקום להתיר השחיטה על בסיס העדות שלהם. רש"י אומר וסמכין על עליו ושרי לרב יהודה דלא כניס. רבי מאיר בכל מקרה היה אוסר, כי הוא בעד השיטה לגזור או לקנוס שחיטה שלא על פי מומחה באופן כללי. אנחנו נחזור לגמרא תשמע, אז אנחנו רוצים לברר האם כל דוקין שמיים משתנים בשחיטת הבהמה או לא. דיאמר, אז תשמע דיאמר רבה בר חנה מרבי יוחנן, סך לי רבי יושיע דמין אושה, רבי יושיע שמי בא מאושה, הוא אמר לי בוא וערך בדוקין שהן משתנים. מדקמה עלי בוא וערך מכלל אפשר לדייק מזה דאיקה דמשתני ואיקה דלא משתני, ורבי יושיע בסך הכל מה בוא אני ראה לך כאילו שכן משתנים. אז מכאן ההוכחה שיש שמשתנים ויש שאינם משתנים. מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחל על פיו, הרי זה ייקבר. למה תנן סתמה כרבי מאיר? מה שכתוב פה במשנה ייקבר, למרות שעכשיו נמצא כמום קבוע, זה לא יעזור לך. אז זה נשמע כסתם משנה, כי בקטע הזה אין שם, ובכל זאת כתוב יקבר, אז יש כאן סתם משנה. שוב פעם, סתם זה מצב שמובא קטע במשנה בלי צירוף שם של תנה. זה בדרך כלל נחשב ככבד משקל לגבי פסק, הלכה. אז הנה יש לנו סתם משנה כרבי מאיר. הגמרא דוחה. דילמה, הקטע הזה שבו המשנה אומרת שמי שאינו מומחה וראת הבחור ונשחל על פיו, הרי זה יקבר, דילמה בדוקין שבעין, שאותו אינו מומחה הסתכל על דוקין שבעין ופסק שהוא קבוע והוא לא מומחה, ובעניין דוקין שבעין ודברי הכל, כי לדברי הכל דוקין שבעין מסוגל להשתנות בין לפני מיטה בין לאחר מיטה. וישלם מביתו, ככה ראינו במשנה שמי שאינו מומחה, אמרנו ונשחל על פיו, הרי זה יקבר, ואותו צריך לשלם מביתו. הגמרא אומרת תנא, כשהוא משלם, כשאותו אינו מומחה משלם לכהן, משלם רביע לדקה ומחצה לגסה. זה שמשלם מחצה לגסה זה ביטוי לכך שמדובר פה מה שנקרא ממון המותר בספק. אבל אנחנו רוצים לדעת למה ההבדל, למה מחצה לגסה ורק רביע לבהמה דקה, כבש או עיז. מה היא טעמה לרביעה לדקה? יש כאן גישות של רב פאפה מספר 1 ואחר כך רב הונא בר מנוח 2. לפני שנתקדם אבל להתייחס להבדל בין בהמה גסה לבהמה דקה, רש"י דיבור מתחיל ממול, כשהוא משלם לכהן נותן רביעה דמיו משום בכור בהמה דקה ובכור בהמה גסה חצי דמיו, משום מה הכי משלם מחצה דממון המותר בספק הוא. מה הספק? אז רש"י מפרט, דאיקה למאמר אפסדי כולי, דאי לא הווה שרי לי היי הווה מייטי לי קמי מומחה גמור ושרי לי והווה אחי לי והשתה באי קבורה. ההפסד נגרם על ידו על כך שאם הוא לא היה אותו אינו מומחה, לא, אם הוא היה שותק, היינו מביאים את הבחור למומחה והיה פוסק על המום שזה מום קבוע, והיינו במקום לקבוע אותו היו שוחטים ואוכלים אותו. ואיקה למאמר דלאב מידי אפסידי, מצד שני אותו אינו מומחה לא הפסיד אותו כלום, דדלמה לא הווה מומה, ומומחה גמור לא היה שרי לי, לא היה מומחה גמור לא היה מתיר אותו, ושמה לא הווה נפל בי לעולם מום קבוע עד שימות. אז אין כאן הפסד, כי בלב אחי לא היה יכול להנות ממנו. אז אין לי כאן ממון המותר בספק. אז או 100% או 0%, אז אומרים, תשלם חצי. זה לגבי הסכום של שמשלמים הפיצוי על בהמה גסה. אבל בהמה דקה אמרנו רבע. אז על זה אנחנו שואלים, למה רבע? אז נחזור לגמרא, אמר הפאפה, זה הפסד מרובה וזה הפסד מועט. בהמה גסה בפרה גדולה זה הפסד מובז, מקבל פיצוי של 50%. הכבש, העז הוא קטן, אז ההפסד הוא מועט, אז מקבל פיצוי של רבע שוויו. הגמרא שואלת, אם זה מה שמעסיק אותך, זה גדול וזה קטן, היא הכי לפום פסדה לשלם. זאת אומרת, תשלם חצי של שווי של בהמה גדולה זה הרבה כסף, חצי השווי של בהמה הקטנה זה מעט כסף. אז היינו יכולים לשקף את ההפסד מובה והפסד מועד בלי לשנות את האחוזים. אמר רב הונא בר מנוח משמי דרב אחא בר איכא, משום גזירת מגדלי בהמה דקה נהגו בה. יש כמה פירושים לתשובה הזאת. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. משום גזירת מגדלי בהמה דקה נהגו בה, משום תורח מגדלי בהמה דקה שיש בה תורח גדול לגדלה, וזה שהתיר הבכור, אותו אינו מומחה שאמר אפשר לשחוט אותו, הצילו לכהן מתורח גדול, ושמה אם הראהו לאחר לא היה מתירו לו, והיה לו עוד טיפור מרובה עד שבו במום. לאחי נגעו בו זה לא משלם אלא רביעה. במילים אחרות, אותו אינו מומחה בעצם חסך הפסידים אחרים לאותו כהן, ולכן הוא לא מצפים ממנו לשלם יותר מרביעה. לישנה חינה, משום גזירת מגדלי בהמה דקה שעוברים על דברי חכמים כדתנן במסכת בבא קמא, שעוברים על דברי אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, כנסו חכמים אותו בעל הבהמה דקה, אתה לא נשקל אלא רבע, לא מגיע לך אלא רבע, בגלל שעברת על דברי חכמים לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. המשנה, לפני שנתקדם, נסתכל שוב פעם בשוליים הנושא שכתבנו, מי שאינו מומחה לרבים הוא פסק פסיקה מוטעת, צריך לשלם מביתו. המשנה, דן את הדין, זיקה את החייב וחייב את הזכאי, איך אומרים, הוא פישל, הוא פטר מי שבעצם חייב לשלם, או חייב מי שפטור מלשלם, תימא את הטהור ותיר את הטמא, מה שעשה עשוי, וישלם מביתו. אין להחזיר את הפסק, אבל פיצוי הוא חייב לשלם מכיסו. ואם היה מומחה לרבים, פטור מלשלם. ברש"י, ואם היה מומחה לבית דין פטור, דלא מצי מי מרלי, זה שהפסיד, לא יכול להגיד לאדם כזה שהוא נחשב מומחה לבית דין, עמי דיינת לי, למה פסקת את הדין? הואיל ולא בקי בדיני, זה טענה שאתה יכול לטעון מול מי שאינו מומחה לבית דין, ולכן לקבל פיצוי, אבל לא אם מדובר במומחה לרבים או מומחה לבית דין. הגמרא, למה תנן סתמה כרבי מאיר דדאי דינה דגרמי, נגרם פה נזק על או איך בדיבור דן את הדין, הוא אמר פסק דין לא נכון, ורואים שאם הוא לא היה מומחה לרבים, הוא צריך לשלם עבור מה שיצא מפיו, לא הזיק בידיים, וכל זאת חייב לשלם. אז האם יש לחייב על הפסד שנגרם בצורה כזאת שלא נזק בידיים? אז יש שיטת רבי מאיר שמופיע בבבא קמא וגם מוזכר בעוד מקומות, שאומר כן, ולכן הגמרא כאן רוצה להסיק שיש כאן סתם משנה. אמרנו מוקדם יותר שסתם משנה בעלת משקל בעניין פסק הלכה, אז האם יש לנו כאן סתם משנה כשיטת רבי מאיר שהוא דדאין לשון לדון, דדאין דינה דגרמי, גרמי זה דומה לגרמה, גרמה זה דוגמה לנזק שאינו נזק ישיר באקטיביות, בידיים. האם יש לנו סתם משנה כשיטת רבי מאיר שכן מחייב במצבים כאלו? אמר רבי לה, אמר רב, לא, המשנה לא מדברת על הפסד שנגרם על ידי דיבור גרידה, אלא בנוסף לפסק דין כגון שנעשה ונתן ביד, היה כאן פעולה אקטיבית שבא לחזק את הפסק דין המוטעת. אז אנחנו נעבור על הדוגמאות של המשנה עם תיאור של משהו אקטיבי פיזית בכל נידון. בשלמה חייב את הזכאי. איך דיין מתואר כמחייב את הזכאי, ונלווה אליו מעשה פיזית, כגון שנשא ונתן ביד. הדיין לקח את הכסף ממישהו באמת זכאי, כי כתוב הטעות הוא חייב את הזכאי, אז הוא לקח את הכסף מאותו זכאי ונתן לו לשני, לתובע, שלמען האמת, או באמת לא היה מגיע לו. בסדר, אבל הדיין פעל באופן פעיל, פיזית, ולכן אין כאן דינה דגרמי, אלא נזק בידיים, וזה לכל הדיון חייב לשלם. אז המשנה אינה סתם משנה כרבי מאיר, כי לא מדובר פה בדינה דגרמי. אלא, ממשיך הגמרא, זיקה את החייב. איך היא דמי? על מה מדובר? שהוא הדיין פטר מי שחייב באמת לשלם. איגי אמר לי, פטור אתה. והלא נשא ונתן ביד, זה שוב פעם גרמי מן נזק על ידי דיבור באלמה. אז איך בזיקה את החייב אפשר לדמות, או אפשר ליצור נזק בפועל? אמר רבינה, כגון שהיה לו משכון למלווה, ונטלו אותו דיין, ונטלו הימנו, הוא נתן את המשכון מהמלווה, החזיר אותו ללווה, אותו לווה שבאמת חייב, והוא החזיר את המשכון ללווה, הוא זיקה לווה שעדיין היה חייב לשלם חובו. אז רואים שהוא הפסיד פה את המלווה על ידי מעשה. תימי את הטהור, גם זה מה הכוונה בחיוב הדיין בפעולה מעבר לפסק מילולי. מה זה תימי את הטהור? דאגה בהו שרץ. אותו דיין לקח שרץ מת, והגיע השרץ בפירות שהוא פסק עליהם שהם טמאים, כדי לחזק את הפסק שלו לקח שרץ שזה מטמא, נגע בהם, בזמן שהפירות האלו באמת היו טהורים. רש"י מתחת לגמרא השורה השלישית ברחבות, דאגה בו שרץ, הביאו טהרות לפניו לשאל עליהם. אמר, ואותו דיין פסק טמאות הן, ונטל שרץ אחד ונגע בהן, כדי שלא יהיה עוד ספק בהן, ויעמיד דבריו. נמשיך בגמרא, תיהר את הטמא, גם זה הוא, מה קרה? הוא פסק טהור בזמן שבאמת טמאים, ועשה מעשה בידיים. על מה מדובר? שעירבן עם פירותיו. רש"י, שעירבן עם פירותיו, שהביא טהרות לפניו לשאל עליהן, ואמר טהורות, ואותו דיין פסק שהן טהורות בזמן שהן באמת טמאים, ונטלן הוא עצמו וערבן עם פירותיו של נשאל. אז מה עשה אותו דיין? הוא לקח את הפירות האלו שהוא תיהר אותם בזמן שהם באמת טמאים, הוא לקח אותם וערבב אותם עם פירות אחרות של אותו שבא לשאול, פירות טהורות. לסוף אמר חכם מומחה, טמאות הן, וטימאו את השאר שנתערבו בהן. אז הנה, הוא הפסיד את הנשאל על ידי מעשה בידיים, על ידי כך שהוא לקח אותם פירות שהיו באמת טמאים ויובב אותם עם פירות טהורים, פירות טהורים של הנשאל, ובכך טימא את הכל. משנה. לפני שנתקדם, שוב פעם בשוליים כתבנו נושא, מעשה שרבי טרפון טעה והטריף, כאילו פסק דין, והטריף פרה שנטלה הרחם שלה, ולמרות שטעה אינו חייב לשלם, א', בפני שהיה מומחה לרבים, ב', ובפני שטעה בדבר משנה. יש משנה במסכת חולין, שאומרת שנטילת רחם של בהמה אינה מטריפה, והוא פסק נגד המשנה. הגמרא, קודם המשנה, הוא מעשה בפרה שנטלה האם שלה, האם זה הרחם שלה, והאכילה רבי טרפון, הוא פסק טריפה, והאכילה רבי טרפון לכלבים. הוא בא מעשה לפני חכם ביבנה והתירוה, אמר תודוס הרופא. יש גרסה שאמר תודוס הרופא, היה וטינר. אין פרה וחזירה יוצאים מאלכסנדריה של מצרים, שם גידלו פרות וחזירים משובחים, ולא יצאו משם פרה וחזירה של מצרים. הם רצו לשמוע על המונופול שאין חותכים האם שלה בשביל שלא תלג, ואותם בהמות נשארו בחיים, סימן שזה לא מטריף. אמר רבי טרפון, הלכה חמורך טרפון. עכשיו הוא צריך לפצות, זה צריך לשלם, זה כמו לשלם עם החמור. רשי כותב, הלכה חמורך טרפון, הפסד החמור שלך שתשלמנו לבעל הפרה. נחזור למשנה. אמר לו רבי עקיבא, פטור אתה. רבי עקיבא פנה לרבי טרפון, ניחם אותו ואמר, אתה לא חייב לשלם, פטור אתה שאתה מומחה לבית דין, וכל המומחה לבית דין פטור מלשלם, כמו שראינו בסוף משנה הקודמת. שואלת הגמרא, למה הפטור הוא על בסיס מומחה לבית דין? יש טעם אחר לפטור אותו, וטייפו קלי יש ללמוד שאפילו אם הוא לא היה מומחה היה פטור. למה? תטעה בדבר משנה הוא, והטועה בדבר משנה אתה פוסק הלכה נגד מה שכתוב מפורש במשנה, זה נקרא טועה בדבר משנה. והכלל אומר, והטועה בדבר משנה חוזר, שהפסק דין חוזר. רשי כותב, ותפוקלי דינה מלאב מומחה הוא פטור דתו בדבר משנה הוא תנן באילו טריפות נתלה האם כשרה. זה משנה במסכת חולין, ותאה בדבר משנה חוזר בדיבורו בסנהדרין, ככה מובא במסכת סנהדרין. וכיוון דאי קיימה פרה, אם הפרה לא הכילו אותו לכלבים, אם זה היה עדיין פה אותו פרה, הווי מצי מדר בי ולמישרי, היה יכול לחזור בו מהפסק הזה ולהתיר אותו. ומאחר שהיה פוטנציאל לחזור מהפסק, השתקח דמה שאמר לב כלום הוא, וזה שיחילה לכלבים היו הודי אפסילם, שאם הבעלים אחרי ששמעו את הפסק הזה החילו את הפרה שלהם לכלבים, אז זה בעיה של הבעל הפרה, לא בעיה של רבי טרפון שהוא יצריך לפצות על כך. אז השאלה של הגמרא, למה המשנה מדגישה הפטור הבסיס שהוא היה מומחה לרבים, תגיד אתה פטור כי אתה טועה בדבר משנה, ובטעות כזאת לא נחשב בכלל פסק דין. עובדה, אם הפרה הייתה פה היה יכול לחזור בו ולהתיר אותו. הגמרא עונה, אתה צודק, חדה ועוד כאמר לי. רבי עקיבא בעצם אמר לרבי טרפון שני דברים, חדה דתא בדבר משנה את, וזה מספיק סיבה שמה שאתה לא צריך לשלם על זה, על ההפסד של הפרה, ועוד אינמי בשיקול הדעת היית, יש עוד סוג של פסק דין שהוא נחשב טעות אבל לא טעות בדבר משנה, אלא טעות בשיקול הדעת. עכשיו שיקול הדעת, אני לא הייתי מפריש אותו כמו שאנחנו מדברים עליו בלשון המדוברת היום, אלא רש"י מפריש מה זה טעות בשיקול הדעת. טעות בשיקול הדעת הוא מצב שיש שני תנאים או שני אמוראים שחולקים ולא הגיעה הגמרא למסקנה. זאת אומרת, הגמרא לא אמרה הלכתה, לא כזה ולא כזה. אבל מה? רוב העולם הולכים כשיטה אחת, והוא בא ופסק כשיטה השנייה. זה נקרא טעות בשיקול הדעת. טעות כזאת, אפילו אם הפרה הייתה קיימת, הוא לא היה יכול לחזור בו ולהתיר אותו. אז טעות כזאת, בגלל שביטרפון היה מומחה לבית דין, הכלל אומר בכל מומחה לבית דין, בכל מומחה לבית דין פטור מלשלם. הנושא שמופיע בשוליים לקראת המשנה הבאה, בעניין קבלת שכר לראות מומין של הבכורות. המשנה, הנוטל שכר להיות רואה את הבכורות, אין שוחטים על פיו, אלא אם כן היה מומחה. אנחנו ממשיכים לדף חטט. כאילה, זה שם אדם, כאילה, אילה ביבנה, שתראו לו חכמים להיות נוטל ארבע עשרות מטבעות לבימה הדקה, ושישה מטבעות אלו לגסה, בין תם ובין בעל מום. המשנה שאומרת שלא שוחטים על פי הוראה, שתמועת הוראה המומחה קיבל תשלום, אותו מורה הוראה קיבל תשלום, למה? רש"י כותב, אין שוחטים דילמה משום אגרה קשה אליי. אולי אנחנו חושדים שאולי הוא יתיר את הבחור בגלל השכר. אז אם רואים חכם מקבל שכר, חוששים זה, אולי זה לא מום באמת, לא מום קבוע, לא מום שעל סמך מום כזה אפשר לשחוט, אז למה הוא יתיר? כדי להרוויח כסף, כדי לקבל שכר. אבל אם מדובר בסידור כמו שהיה אצל אילה ביבנה, הוא היה, רש"י כותב, חסיד, ולא היה חשוד על כך. המשנה אומרת בין תם בין בעמום, רש"י כותב שורה ראשונה, בין אמר להם תם, בין אמר להם בעמום קבוע, היה הוא רגיל איתו כל שכרו. אז היה מקבל שכר בין כך ובין כך. אז אם זה הסידור, שקודם כל מדובר עם אדם חסיד וגם בכל מקרה מקבל שכר, אז אין חשש שהוא התיר, גם אם הוא לא היה מתיר היה מקבל שכר. אז אם זה הסידור, אז אין בעיה בכך שמדובר במורה הוראה שמקבל שכר, ואם הוא מומחה על בדיני מומין ואומר זה מום קבוע, אפשר לשחוט על פיו ולאכול. מה היא טעמה? למה ארבע לדקה ושישה לגסה? תשובה, היי נפש תלחי, בהם הגסה זה כרוך בהרבה תלחה, כדי לראות אם יש בו מום או לא, צריכים להשליחו לארץ, לכפותו ולראות איזה בהמה הגדולה, אז מגיע לו שכר מרובה, שכר יותר. והי, הבהמה הדקה, לא נפש תרחי, נפש, אין הרבה תרחה בבדיקתו. בין תם ובין בעמום, הגמרא תסביר המשפט האחרון של המשנה. בשלמה בעמום, אני מבין שהוא מקבל שכר על כך שהוא פוסק שזה בעלמום משום דקה שרילי, בגלל שהוא מתיר, אז הבעלים נהנים, אז תשלם שכר לזה שגרם לך הנאה. אלא טעם המי, למה שישמעו על פסק דין שאומר אתה לא יכול ליהנות ממנו, הוא עדיין טעם. הגמרא עונה, ואם כן, אם היו משלמים רק על פסק דין של בעל שהוא מום, עתי למחשדי, אנשים יבואו לחשוד ויאמרי, היי, בעל מום טעם הוא. הוא אמר בעל מום, זה באמת טעם, זה לא מום, והי דקה שר אילי, משום אגב, כל הסיבה שהוא מתיר זה רק כדי להרוויח כסף, להרוויח שכר. לכן תקנו שגם הפסק של טעם יקבל שכר. שורת הגמרא, יחי טעם נמי אמרי, גם פה יש מקום לחשוש ולחשוד, שגם אם הוא פוסק טעם, למה הוא פסק טעם? יש לו אינטרס. אנשים יגידו בעל מום הוא, זה באמת בעל מום, אז למה הוא אמר והי דלא קשר אלי? זה שהוא לא התיר ואמר טעם הוא, סבר אותו חכם חושב כי איך היא דלשקול אגרי זימנה אחיתי, כדי שהוא יקבל שכר עוד פעם אחרי שיפור מום אחר. הנה הזדמנות שנייה להרוויח על אותו בהמה. אז גם פסק של טעם יעלה חשד. הגמרא עונה, אמרי חד זימנה תקינו לרבנן, דרי זימי לא תקינו לרבנן. התשלום לחכם זה חד פעמי, ואם הוא פוסק היום טעם הוא, ואחר כך יביאו את הבימה עוד פעם עם פה מום אחר, לא יחשבו שהמום נהיה מום קבוע, הוא לא יקבל שכר פעם שנייה. ובדרך הזה עקפנו והגענו מפני חששות וחשדות, ובסידור כזה שיקבל שכר א' חד פעמי, ב' בין אם זה פסק של בעל מום בין אם זה פסק של טעם, אז אין בעיה לחכם לקבל שכר. עד כאן שיעורנו להיום.